אנחנו נמצאים במעבר מהימים שלפני ערב תשעה באב. אומנים מסוימים נתנו לו כעין הכנה לתשעה באב. זוהי סעודה של תשעה באב. כתוב שיש לומר בזמן שאוכלים סעודה מפסקת, להנהיג כמה מן הדברים. יש לפי הרמה משהו של לא ללמוד בערב תשעה באב מחצות, מה שעשו בתשעה באב. לכל פנים, אני פטור בלא כלום, אי אפשר, קצת יותר לעשות סדר, בעזרת השם, בדברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם כשאנחנו נכנסים ליום תשעה באב. באופן פשוט, זה ברור שכל כל הצערים וכל הפוגרומים, כל השמדות והשואות הנוראות שמאות רבות בשנים עם ישראל עבר בכל מקומות פזורתו וגלויותיו, צריכים להיות כבר גורמים לנו לשבת על הקרקע ולהתמלות בחייה. מי שבאמת בעל רגש, מי שבאמת חי את הדברים. אני זוכר שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר, אפילו היה משהו מן השואה, היה אומר, מה אכפת להם שמנחם זמבה היה נשאר בחיים? היה מזכיר פלוני אלמוני, מגדולי התורה המופלאים שהיו דור לפניו, שהרב צבי יהודה, שהוא זכה להיפגש במופלאות של התורה שלהם, רק עליו שייך היה לשבת ולבכות על הארץ. אז אנחנו חושבים על כל הצרות וכל הדורות, ים ים של נערי דם ודברים נוראים שירו לעם ישראל כל התקופות. יחד עם זה כמובן גם שפלות האומה, גם כאשר זה לא בא לידי כך, השפלות המתמשכת בכל הדורות, שפלות חיצונית וגם שפלות של ירידת קרן התורה דור אחר דור, התרחקות, התפזרות מרכזי התורה, החלשות הכוחות וכל כוח התפארת התורה המיוחדת שעם ישראל היה נאתר בו בזמן שבית המקדש היה קיים, המציאות השלמה לכאורה התפזר, התרסק, נוטל כבוד מבית חיינו, וכל מציאות חיי האומה למעשה איננה ראויה לקיום. כמו שמהר"ל בנצח מסכם, אחרי שהוא סודר פרק אחר פרק, אומר כאן בפרק כ"ב ב' שאפילו כנפי החיות, המלאכים, מהארץ ועד לשמיים ישנה השתנות גמורה עם חורבן בית המקדש. אז אומר כאן המהר"ל, מביא את הגמרא באבטרס דף סמך עמוד ב', הוא אומר, מה שראוי לאדם מצד חורבן בית קודשנו ותפארתנו הבאנו לעשות כמו שראוי להיות נוהג האדם, כמו שאמרנו, הרי לא היה נשאר לו חיים לגמרי. תדאמרין על פרק חזקת הבתים, כשחרב בית באחרונה רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר, שלא לשתות יין, נתפל להם רבי יוחנן, אמר להם, בניי בני מעיין, אתם אוכלים בשר, אין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר ממנו מקריבים על המזבח, עכשיו בטל. נשתה יין שממנו מנסחים על גבי מזבח, עכשיו בטל. אמר להם, כן, לא נאכל לחם שכבר בטלו מנחות. אמרו לו, אפשר בפירות, לא נאכל פירות שכבר בטלו ביקורים, אפשר בים, במים. אמרו לו, ניסוך המים. אמר להם, ניסוך המים, ושתקו. אז מה אמר להם? בניי, בואו אומר לכם, שלא יתאבל כל עיקר, אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, להתאבל יותר מדי, אי אפשר שהם גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא אמרו חכמים, אם אדם סד ביתו בסיד, נשאר בו דבר מועט, וכמה, מה, למה, וכו', זכר למקדש. אבל באמת, צריך היה להיות, לפי חומר הדבר, ביטול כל החיות, משום שבלי בית המקדש למעשה, אין חיות לעם ישראל. כמו מורגל, היה הרב צוידה להזכיר בשם הגרא, שעם ישראל בגלות זה כמו בית קברות, כל המדרגות והשלבים, מגלות בבל לגלות מרכזי התורה, זה כמת בקבר רחמנא ליצלן, ביחס למציאות החיים השלמה של עם ישראל בארץ ישראל. צריך להבין יותר מדוע זה הבדל כל כך חריף, כל כך חמור. צריך להבין באמת על מה נסובה האבלות בפועל יותר בצורה ממוקדת, מה, על מה מושתת הדבר, וגם צריך להבין את המאמרים הלא מובנים של חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, איך הדברים מתקשרים, וגם להבין בצורה עוד יותר קיצונית את מה שתשעה באב גופו, יותר מארבעת עניות האחרות שכולם עתידים להפך לששון ושמחה בעזרת השם, ותשעה באב גופו לא רק שנאמר גם עליו את זה, אלא הנהיגו משום הפסוק קרא עליי מועד, שתשעה באב גופו כבר נקרא לכאור המועד, לא אומרים לו בו תחנון ולא צידוק הדין, ערב תשעה באב כבר לא אומרים. ועוד דומה לזה, אנחנו מוצאים שנחרב בית המקדש, אמרה ביום הנון דלת, הקרובים היו מאורים זה בזה. ולכאורה אנחנו יודעים שמצב הקרובים בזמן שבית המקדש היה קיים, כמו שגמרא אומרת בעבד דף צדיטט, היה ישראל עושים רצונו של מקום, בני הקרובים זה לזה, כאשר לא עושים רצונו של מקום, בני הקרובים לבית. אז אם כן, זה שבזמן החורבן, שלכאורה אין לך יותר לא עושים רצונו של מקום מזה, הקרובים כן היו מעורים זה בזה, זה לכאורה מעורר את הקושי הגדול, מדוע באמת הקרובים היו מעורים בזמן שבית המקדש היה נחרב בדיוק. חורבן בית המקדש, כמו שהמהר"ל פותח בנצח, אז יש להסתכל עליו בשתי קומות. יש חורבן האומה, יש חורבן בית המקדש. והדברים קשורים זה לזה. הדברים הם בחינות שונות של אותו דבר. מה זה חורבן האומה? מסביר המהר"ל מעריך בנצח שעם ישראל בארצו באופן נורמלי, כל מה שאנחנו מכירים בזה, אומה חיה באופן עצמאי, באופן שלם, מגובש בארצו, זה בעצם המציאות של גאולה. המציאות של הגלות זה ביטול הדבר הזה. עם ישראל בחוץ לארץ זו גלות, עם ישראל בארץ ישראל במתכונת השלמה של מלכות ישראל זוהי גאולה. זאת אומרת, זה עיקר החידוש, עיקר ההבחנה בין גלות לגאולה, זה במה שקורה באומה עצמה. אמנם אנחנו מציינים בתשעה באב את חורבן בית המקדש, בית המקדש מקבץ בתוכו את הפסגות של הקדושה הכי מופלאות ומיוחדות שיכולות להיות בעולם. אם אנחנו נדמיין לנו את כל גדלות התורה האפשרית בזמן הזה, ננסה לעלות מתוכה הלאה, לראות גדלות של תורה שהייתה אולי בדורות קדומים, ננסה להבין מזה מה זה היה יותר מתורה, המציאות שקשרתה נבואה, והנביאים היו גם תלמידי חכמים, איזה מין מדרגות של קדושה מופלאה היו אז. כשאנחנו מעלים עוד יותר את השראת השכינה הכוללת ועם ישראל כולו, שמכוחה היו נביאים, הם גילו יותר מופלא של השראת השכינה הכוללת ועם ישראל כולו במדרגות שונות של קשר חי כזה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ולמעלה מזה, העבודה בבית המקדש בצורה המופלאה שהייתה אפשרית, אנחנו מבינים שבאמת מדובר במדרגות קדושה שאין לנו השגה בהם, אין לנו תפיסה בהם, אבל עליהם ודאי ראוי לבכות. במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, וגאוותם של ישראל שנתלה מהם. זה כולל גם את החיצוניות וגם את הפנימיות. גם הפנימיות, במיוחד הפנימיות חסרה. הפנימיות חסרה, אין לנו כלים להבין אותה. הרב זצ"ל בתחילת אורות, שלא רק שאין לנו כלים להבין את גדלות הקודש שהיה בעם ישראל, בארץ ישראל, אין לנו כלים בכלל להבין את גדלות הקדושה של ארץ ישראל עצמה. ומה אנחנו מפסידים כאשר עם ישראל צריך לבנות הכל מחוץ על ארץ ישראל? מה ההבדל בין עם ישראל בארצו לבין עם ישראל שלא בארצו? הכל הופך להיות הבנות של ניסטר, שהאומה כולה כביכול מתהלכת בהתעלמות מהם. זה בעצם המציאות שאנחנו מכירים רוב תקופות הגלות. המציאות הזאת גרמה שבעצם נתייסדה כאילו תורה במתכונת יותר מצומצמת. עם ישראל בגלות, כדי שהוא לא יאבד את חיותו, שבאמת ככה היה ראוי, עם ישראל בחוץ לארץ לא שייך חיים. עם ישראל בלי בית המקדש זה לא חיים. גלות זה בית קברות לאומה, בלי בית המקדש חסרה החיות הרוחנית, אז בעצם אין חיות. אבל איך בכל זאת? אז בעצם נסדרה התורה במתכונת יותר מצומצמת, מתכונת יותר פשוטה, הייתי קורא לזה, מה שהרב קורא אידאה דתית. באופן מוצפן אנחנו פועלים ועושים כל המצוות בגדר הציבי לך ציונים, כל הלימוד תורה בגדר הציבי לך ציונים. זאת אומרת, מין תזכורות לגודל הנעלה. הכל בצורה מצומצמת, הכל בצורה יותר נמוכה, בגדר שימור הגודל שהיה לנו בעבר, ובגדר הכנה לגודל שעתיד להיות. כל התורה הזאת היא תורה של ערה דחשוכה. כל היהדות הזאת היא בגדר של על בי שמיים כדרות ושק הקסים כסותה. כל המושגים הרוחניים למעשה מושגים רוחניים מעורפלים, כמו שחסרה החיות הרוחנית, ולכן היה ראוי שיפסקו החיים שלנו בכללה. הרב מסביר באריכות שעיקר מה שקורה כשבית המקדש קיים זה שיש אפשרות את כל מושגי הקדושה לגלות באופן של חיים. מה שאין כן בזמן גלות, התורה איננה בגדר תורת חיים. אין לה אפשרות להחיות את החיים כולם. מה שאנחנו מכירים באופן מופלא ונשגע ונעלה ביותר שהיה קיים בזמן בבית המקדש גופו, למעשה הוא ביטוי של מה שבעצם שייך לעצם המציאות של עם ישראל בארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת ארצות החיים. עיקר החידוש של ארץ ישראל זה שהאומה בארץ ישראל היא אומה חיה. היא חיה קודם כל במישורים המעשיים, במישורים הארציים. אנחנו מכירים את המושג הזה, עם ישראל בחוץ לארץ זה לא חיים נורמליים של אומה. זה גוזר נגזרת על כל התהלכות החיים שלנו בחוץ לארץ, שהיא לא טבעית. ארץ ישראל כידוע היא ארץ שהאומה חיה בה באופן טבעי, ויתר על כן גם הטבעיות מתאפשר לה להיות בגדר קודש, בבחינת קודש. גם הטבעיות יכולה להיות קודש. זה החידוש בארץ ישראל. בית המקדש מתוך זה הוא מעוז החיים של האומה. מסביר הרב בעולת ראייה, הרב אומר חורבן בית המקדש שנוטל כבוד מבית חיינו הוא הגורם שעולמנו נחשך, הנשמות סובלות מיצרים ומחשקים, כן באים הגירעונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. בית המקדש חורבנו זה הפסד אותה חיות. הרב מעריך להסביר מה זה מציאות של קורבן תמיד. מה זה תמיד? המציאות של תמיד זה לא רק קורבן בלתי פוסק בבוקר ובערב, אלא מה שתמון בקורבן התמיד הוא שהקדושה היא קדושה תמידית. היא לא קדושה שנעשית רק כאשר מקבלים מצווה מסוימת או כשלומדים תורה, אלא מציאות היותו שבית המקדש מאפשרת שכל החיים לובשים אופי של קודש, של לכתחילה, של אידיאל, של מציאות חיים מרוממת. זה מציאות קורבן התמיד, זו מציאות בית המקדש, זו מציאות תדירית ששכינה שורה בעם ישראל. המציאות הזאת לא שייכת בגלות, מתבטלת בגלות. ולכן גם כאשר בחוץ הכל יכול להיות מפואר, גם אם הוא יכול להיות שמח, גם אם הוא יכול להיות לכאור השלם, באמת הוא חרב בפנימיותו, משום שאין קדושה מתראית בחיים עצמם. הרוחניות מתבטלת. נחרב בית המקדש, אין לך ביטול תורה גדול מזה. תורה היא לא תורת חיים, הקדושה מתבטלת, כי הקדושה העליונה תלויה בתפשות הקדושה התחתונה. אשר הקדושה התחתונה חסרה, גם הקדושה העליונה איננה שומרת את מדרגתה, היא הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר חלשה. החכמים שהיו בזמן החורבן ידעו את זה. ידעו שיבנה וחכמיה זה לא ירושלים. ידעו שגלות זה לא ארץ ישראל, שבבל זה לא ארץ ישראל. האומה לא יכולה כל התקופות לחיות תחת הרגשה של דיעבד. עם ישראל בגלות, כדי שהוא בכלל יצליח לשרוד, הוא מוכרח לראות את שיעורו בתורה הזאת. אבל תורת חוץ לארץ אין לה אחיזה של שלמות רק מתוך שהיא נעוצה בשורש שלה תורת ארץ ישראל. תשעה באב הוא יום שבו אנחנו נפתחים אל הכאב בשלמותו, ובו אנחנו עומדים כמי שמתו מוטל לפניו 2,000 שנה, בו פה אנחנו כאילו לא מוכנים לחיות עם אותה פשרה, עם אותה מציאות של תורה, מציאות של עם ישראל, מציאות של יהדות במתכונת החלקית הדמויה כפי שמתאפשר בגלות. עם ישראל עומד ובוכה, עומד וכואב על הפער הנורא שבאמת קיים, על מה שבאמת הכל חרב עד שלא יהיה השם שלם וקידוש השם יהיה שלם, עד שלא ייבנה בית המקדש והכל באמת בעומק הדברים נכאור החרב. עם ישראל באמת חי את זה בעומק. כן, הוא חי, הוא חי את ה... זוהי המציאות שנשתירה שבה עם ישראל אוחז, זה העומק הנורא של צפיית הישועה. כל הגלות היא עם ציפייה ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. הציפייה הזאת יש לה תפקיד להוליד כוחות. אנחנו יודעים שכל מה שעושים בכל התקופות, עם כל החלקיות שבו, הוא פונה, הוא צופה את הגאולה שלמה. אבל בתשעה באב אנחנו עומדים עם המרחק, עומדים עם התביעה השלמה, עומדים עם החוסר הזה ובוכים. הבכייה הזאת מתחילה מהאומה. התחילת הבכייה הייתה בחטא המרגלים. מעשו ארץ חמדה, משום שעם ישראל לא מודע לקשר המוחלט הטבעי שלו לארץ ישראל, שהוא יסוד תיקון העולם כולו. כבר בדור הראשון שיוצא מצרים לא היה פשוט שהיציאה ממצרים עניינה להיאחז בארץ ישראל לעולם ועד, אלא זה בחינות בחינות יש, אהיה אשר אהיה, בית ראשון, בית שני, מוכרח להיות דור יוצא מצרים לחוד, דור בארץ ישראל לחוד. יש חילוק. התיקון השלם בא טיפין טיפין. גם את זה מביא המערד. בראשית רבה, רבי חייא רבה אמר, מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא המקדש בנוי וחרב. המציאות לא יכלה לעשות את התיקון באופן מוחלט, באופן שלם. המציאות הגלות והחורבן אינם נגזרת של העולם ונגזרת של חוסר השלמות שהייתה חייבת להיות נלוות לעם ישראל ביציאת מצרים, שהתרשמה בחטא המרגלים ובחייה של חינם. אבל כל זה למעשה צריך לדעת שהוא באמת נועד לשלימות. הוא נועד לשלימות באמת. אתה מתייחס לזה, אני לא אעריך בכל זאת, להגיש שלא לא הזמן. בכמה מקומות נרמז הדבר הזה. כאן בעין היה ברכות דף ג', יש כאן את המעשה הידוע. כתוב כאן, תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחובה אחת מרחובות ירושלים להתפלל, בא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח, המתיל לי עד שסיימתי תפילתי וכולי, ואומר כל, כאן סוף הדברים, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, הוא אומרת, אוי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אמר לי, בני, חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. לא עוד אלא בכל זמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ועונים, אמן יש מרבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו לבין הגויים, ואוי אליהם הבנים שגלו מהשולחן אביהם. מסביר פה הרב בעריכות, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, שבאמת מעריך הרב שירידת ישראל היא חיסרון בהנהגה הכוללת. לא רק שכל השפע שצריך לבוא מבית המקדש שלנו, אלא גם כל החוקים שחקק הקדוש ברוך הוא להטבת המציאות אינם קיימים, וכל המציאות נמצאת בשפל. הוא אומר שאפילו העבודות, כל המצוות, כל הקדושה בשפל, הולמות אנשי המעלה. אבל הוא אומר, מה זה המנענע ראשו? הוא אומר, בית המקדש תפקידו היה לא רק מה שיש בתוכו. בזמן שבית המקדש היה קיים, בית המקדש היה מקבץ אליו ומעלה באופן מופלא את כל העבודות, את כל התורה, את כל הקדושה, היה מעלה בצורה מרוכזת עליונה את כל החיים למדרגה שמיימית. בית מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. המובן הזה שבית מקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה גורמת כך. הרב אומר, יש כמה אמיתות שצריך לראות אותן ביחד. מצד אחד נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו נכנס בית מקדש של מעלה עד שייכנס בית מקדש של מטה. כך הגמרא בתענית דף ה. מצד שני הגמרא במנחות שבית מקדש למעלה לעולם זאת על ישראל ממשיך להיות קביעה וקיימה. מסביר הרב שבית מקדש שלמעלה זה הבחינה של מנענע בראשו. זאת אומרת, גם במצב הגלות מעשה עם ישראל בזמן החורבן, כל ההנהגות החלקיות שאנחנו מקיימים, הן לא הולכות לאיבוד אלא הן מתלקטות ובאות בבית מקדש של מעלה. הערך המסוים שיש להם ממשיך ובונה באופן העליון את הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל באופן נסתר, במסתרים. בית מקדש של מעלה בשמיימיות ממשיכה להיות נבנית. ושם הגמרא במנחות שנשמות של צדיקים בבחינה של מסירות נפש גם כן בונות בית מקדש של מעלה. אבל בית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקדש של מטה. אז ישנם שני צערים. א', ככל שבית המקדש למעלה יותר מוכן להיבנות כביכול, אז יותר צער יש במה שכל השמיימיות הזאת אין לה אפשרות להתראות במציאות התחתונה, להאיר את העולם. החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. במובן מסוים, היעדר החיות של התורה והמצוות זה היעדר בקידוש השם, זה היעדר בהופעה שמיימית עליונה של ריבונו של עולם. וזה עומק החורבן, זה עומק הצער על מה שעם ישראל לכאורה צערו זה גם צער השכינה. אבל מתוך שזה בלתי אפשרי, ובלתי אפשרי משום שעם ישראל הוא נצחי, משום שבית המקדש זוהי מציאות נצחית, משום שעם ישראל הוא העניין הופעת העניין האלוקי בעולם, אם כן קידוש השם בעולם הוא דבר נצחי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי שימשך. וזה גוזר השואג כארי, הארי הזה, זה שייך לתשעה באב. ארי שאג מי לא יירא, והגמרא אומרת, בא במדרש, בא אריה במזל אריה, והחריב את אריה על מנת שיבוא אריה, מזל אריה, ויבנה את אריה. הבלתי אפשרות הזאת, שגוזרת חורבן בית המקדש, חורבן השכינה, יוצרת בעומק שאגה יותר אדירה, שאגה יותר אדירה לבניינו, וצפייה עוד יותר ענקית לתקומתו האחריתית אשר בו תבוא. כמו שאומר המהר"ל, שחורבן בית המקדש היה גזור מקודם על מנת שמה? על מנת שיבנה בצורה עוד יותר עליונה. וכן מביא המהר"ל באותו פרק כ"ו את המדרש שלך רבתי. אמר לו, מגאיית הפרה, כן, עובדה, אבא בחד ברנש, שהיה חורש, גאתה הפרה, עבר עליו חד ערבי, אמר לו, יהודי אני, אמר לו, התיר את השור ואת המחרשה, למה? אמר לו, מקדש היהודים חרב, אמר לו, מניין אתה יודע? מגיעת הפרה, עד שהוא עושה כמו גאתה שוב, אמר לו אסור אותה, בשום אחרי שתך שנולד גואל, שנחרם בית המקדש, נולד משיח. המציאות הזאת שחורבן בית המקדש גוזר את תיקונו בעומק, דווקא אבלות, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שמבין נכון מה זה היעדר בית המקדש, מבין בצורה היקפית עד כמה כל היהדות, כל החיים, כל התורה, זה לא זה. הוא מקושר עם עם ישראל בצורתו הגדולה, הוא מקושר עם עם ישראל בצורתו המתוקנת, הוא מקושר עם התורה בגדלותה. אז הוא מבין שהכל מוכרח להיות, הכל הוא כערף עין אצל הקדוש ברוך הוא. זה רבי עקיבא שהיה משחק כשהיה רואה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, היה משחק כשהיה שומע כל אמונה של רומי. זה רבי עקיבא שהגאולה כבר נשקפת לו, רבי עקיבא מוסר נפשו על התורה, מוסר נפשו על ישועת ישראל מכהנת בר כוכבה, הוא חי את הקדושה המוחלטת, אצלו הכל נזכר כאחת, הוא יודע שבעומק התוכנית של ריבונו של עולם, אין זה בלא זה, אין זה בלא זה. ולכן בזמן שעומדים פנים מול פנים מול החורבן הנורא, דווקא תשעה באב גופו, עם כל הייאוש הגמור, עם כל האבלות הגמורה, הוא דווקא מפגיש אותנו עם האלף, בעת בש, עם יום ראשון של פסח, עם ראשית הגאולה. הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותנו, אחרית כראשית, הוא משייך אותנו לגודל הראייה הזאת של רבי עקיבא, לגודל האחדות התורה במלוא יריעתה. ואנחנו צריכים להמשיך גם בעת הזאת, עם כל מה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, רואה ברחמים רבים, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, בניין ירושלים ועוד ועוד. יחד עם זה אנחנו צריכים להתעורר לכל מה שעדיין לא שלם בתודעה, בהכרה, בעצמאות שלנו, בגודל החיים שאנחנו נתבעים לו, להבין ולצפות לשלמות אחיזת עם ישראל בארצו, לשלמות הופעת התורה. וצריכים לטבוע ביתר שאת, לבכות על מה שעוד לא שלם, כמה אנחנו רחוקים, כמה התורה עוד רחוקה מהופעתה השלמה, כמה חסרים לנו כל כך הרבה תלמידי חכמים, אבל לא במובן הפרטי של תורה, אלא במובן של המרחק הגדול והנורא מהמציאות החיה שנשקפת לנו, ומה שעומד אחר כותלנו, אנחנו כל כך קרובים ולכאורה כל כך רחוקים. אבל כל זה צריך גם למלא אותנו ביטחון מוחלט שאי האפשרות הגמורה הזאת היא בעצמה מחייבת את הוודאות הגמורה של התיקון, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו במהרה, יזכה לראות את כל כי אתה השם באש יצאת ובאש אתה עתיד לבנותה, בעזרת השם.